泪，所以都收下属于哦，我走法的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוהי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי, יום שלישי, פעמיים כתוב, דלת באדר א' תף שין פי דלת, מסכת בבקם, הדף קוף ג', השתבח שמו הגדול על. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה, נשמע בארצים מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים לעילוי נשמתם הטהורה של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ינקום לעינינו נקמה דם עבדיו השפוך, ובמהרה בימינו יקיץ שכונה אפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. להבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. פרק סמך א', מזמור תהילים ליום שלישי. למנצח על נגינת תלת דוד, שימה אלוהים רינתי, הקשיבה תפילתי, מקצה הארץ אליך אקרא, בעטוף ליבי, וצור ירום ממני, תנחיני, כי היית מחסה לי, מגדל עוז מפני אויב, אגורה באוהלך עולמי, מכסה בסתר כנפיך סלע, כי אתה אלוהים שמעת לנדרי, נתת ירושת יראי שמך, ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור, יישב עולם לפני אלוהים חסד ואמת, מה נמצרו, כן הזמרה שמך לעד, לשלמי נדרי יום יום. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה, ריאו לה אדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצון מריתו בואו שערה בתודה חצרותה בתהילה, עודו לו ברכו שמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומיים, פרק השינון לסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קוף ב' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו סיימנו אתמול בסיום השיעור על דף קוף ב' עם שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה לומדים מהמילה לאוכלה? והתשובה, לתנא קמא למעט דבר שאין הנעתו בזמן ביאורו, ולרבי יוסי למעט רפואה שאינו צורך של כל אדם. שאלה שנייה, האם נפרעים חוב מגויים סמוך ליום עדיהם בתשובה? במלווה בשטר לא נפרעים, במלווה על פה נפרעים. שאלה שלישית, השולח שליח שיקנה לו חיטים וקנה שעורים ואותירו, מי מקבל את הרווחים ומדוע בתשובה? לרבי מאיר ששינוי קונה השליח זוכה ברווחים ודווקא כשקנה לאכילה, אבל אם לסחורה לא נעשה גזלן ושניהם זוכים ברווחים. ולרבי יהודה אין שינוי קונה ותמיד חולקים. שאלה רביעית, לשיטת בני מערב, מדוע אין לבעל הבית לחלוק ברווחים בתשובה? משום שדעת בעל החיטים להקנות לשליח שסבור שהוא הקונה, הוא בעל הממון. שאלה חמישית, לפי שאלתם של בני מערב, מי אמור לזכות ברווחים? התשובה, לרשי השליח אמור לזכות, ולתוספות גם השליח לא אמור לזכות. השאלה האחרונה על דף קוף ב' הייתה, למסקנה, מדוע מי שהקדיש נכסיו אין יכול הגזבר לגבות כסות אשתו ובניו? התשובה, משום שכל המקדיש נכסיו כוונתו להקנות לאשתו ובניו את כסותם, וקנוי להם גם בלא קניין. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית אתמול בתלמוד תורתנו בדף קב במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, דלת באדר ראשון תשפ"ד, עיקר וטורף העניין, תלמוד תורתנו בדף קוף ג' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף ב' עמוד א', בשורה האחרונה בעמוד, חמשת המילים החותמות את העמוד, בדף קוף ב' עמוד א', המילים תנו רבנן, הנותן מעות לשלוחו, לקח לו חיטין, ולקח מהם שעורים. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא נידון בשליח ששינה מדעת משלחו, ודנה הגמרא לדמות זאת למחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו לגבי אומן, ששינה מדעת בעל הבית. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נותן מעות לשלוחו, לקח לו חיטין, לקנות עבורו חיטין, והסכימו ביניהם שהרווח או ההפסד שיהיה בקניית החיטין, כגון אם התייקרות מהם או יוזלו, יהיה לשניהם בשווה, כלומר למחצית שכר. ומבואר במסכת בבא מציעא בדף קוף דלת עמוד ב', שבאופן כזה מחצית המעות שנתן לו הם הלוואה, וממילא ההפסדים והרווחים של המקבל ומחציתם פיקדון, וההפסדים והרווחים של הנותן. ולכן מבואר בברייתא להלן, הסוברת שאינו נחשב גזלן על המעות, שאם הותירו, הותירו לאמצע. כך שיטת רשי ותוספות בדיבור המתחיל הנותן, אבל הנימוקי יוסף הפני יהושע הביאו בשם הרואה שמדובר כאן בשליחות רגילה שקיבל השליח את המעות על מנת לתת את כל הרווח לבעל המעות, ומכל מקום, כיוון שהרווח בא על ידי ששינה מדעת בעל הבית, דינו ליטול חצי ברווחים. אז אם כן, אמר בברייתא, נותן מעות לשלוחו, לקח לו חיטין, לקנות עבורו חיטין, והסכימו ביניהם שהרווח או ההפסד שיהיה בקניית החיטים יהיה לשניהם בשווה, ושינה השליח מציוויו ולקח מהם שעורים, או ששלחו לקנות שעורים ולקח מהם חיטים, נחלקו הברייתות בדין הזה. תניא חדא, בברייתא אחת שנינו שאם פחתו עם הוזלו דמי המקח ושווים פחות מהדמים ששילם עבורם, פחתו לו ההפסד כולו של השליח, וכן אם הותירו, התייקרו דמי המקח ושווים יותר מהדמים ששילם עבורם, הותירו לו הרווח כולו של השליח. בתני חדה, בברייתא אחרת שנינו שאם פחתו, פחתו לו לשליח, ואם הותירו, הותירו לאמצע. הרווח מתחלק בין בעל המעות לשליח. בדעת השח שלעולם נשארו המעות מחצה מלווה ומחצה פיקדון, וחייב רק בהפסדים שנגרמו בגלל מה ששינה, אבל לא בשער עונצין. ואילו קצת החושן סובר שהטעם הוא משום שנעשו כל המעות כהלוואה, וממילא חייב בכל ההפסדים שיבואו בהם אפילו באונס. ומכל מקום זוכה הנותן בחצי הרווחים, ואין בזה חשש ריבית. ומכאן מוכיחים התוספות שמותר לאדם להתנות עם שלוחו שנתן לו מעות למחצית שכר, שישמור על המעות שמירה מעולה ביותר, ואם יפחות מן השמירה הזו יהיו כל המעות באחריותו, ואם יהיה הפסד יישא השליח לבדו בהפסד. ואף שנמצא שם שינה, הרי המלווה קרוב לשכר ורחוק להפסד, שהרי אינו עשוי להפסיד בהלוואה הזו אלא רק להרוויח, ואסור לעשות כן, כמבואר במסכת בבא מציעא בדף עין עמוד א'. מכל מקום, אין איסור ריבית בדבר, מכיוון שאם לא ישנה השליח מדעת בעל הבית, לא יחויב בכל ההפסד, אלא יתחלקו בו בעל הבית והשליח כדי נותן מעות בעסקה למחצית שכר. מיישבת הגמרא את סתירת הברייתות, אמר רבי יוחנן לא קשי, אין להקשות מסתירת הברייתות, כי יש לומר הרבי מאיר והרב יהודה, כלומר הברייתא הראשונה הסוברת שבין ההפסד ובין הרווח כולו של השליח רב מאירי, דאמר במשנתנו לילד בדף קוף עמוד ב' לעניין אומן שאמר לו בעל הבית לצבוע לו את צמרו בצבע אדום וצבעו שחור, שינוי קונה. סובר רבי מאיר שכל המשנה מדעת בעל הבית הרי הוא גזלן, וכיוון שנעשה גזלן על הצמר, ממילא קונה הוא את הצמר בשינוי ואינו חייב לבעל הבית אלא דמיו. אם כן, הוא הדין בנותן מעות לשלוחו ושינה מדעת בעל הבית, הרי הוא נעשה גזלן על המעות, ומעטה אינו עוד שלוחו של בעל הבית, ודינו כגזלן שגזל מעות וקנה בהם שהרווח וההפסד כולו שלו, וחייב לשלם כהן שגזל. והברייתא השנייה רב יהודה היא, דאמר במשנתנו שינוי אינו קונה, והמשנה מדעת בעל הבית אינו גזלן, ולכך האומן אינו קונה את הצמר אף שעשה בו שינוי, והוא הדין בנותן מעות לשלוחו, אף ששינה מדעת בעל הבית אינו נעשה גזלן על המעות, אלא עדיין הוא שלוחו של בעל הבית, ומה שקנה בהם קנה לבעל הבית. ולכן אם הותירו, הותירו לאמצע, אלא שאם פיחתו, פיחתו לשליח, משום שבעל המעות אומר לשליח לתקון אשדרתיך ולא לעבותי, כלומר לתועלתי שלחתי אותך ולא לקלקל, ובמה שהראה הפסד אינך שלוחי אלא קנית על דעתך, ולכן כל ההפסד שלך הוא. כלשון רשי במסרת בבא מציעא בדף עין דלת עמוד ב', ובדבר עיוות במה שהיה עליו לתקן לא נעשה שלוחו. ולדעת רשי ליל במשנה בדף קוף עמוד ב', טעמו של רבי יהודה הוא משום שכנסו את האומן שלא יקנה בשינוי, כיוון ששינה מדעת בעל הבית, והוא הדין יש לפרש כאן את כוונת הגמרא, שאף ששינה מדעת משלחו ונעשה גזלן, אינו קונה את השבח מחמת כנס. כך מפרש הגאון מבילנה. מתקיף לה רבי אלעזר, רבי אלעזר דוחה את יישובו של רבי יוחנן. מניין לנו לדמות דין שליח שנתן לו בעל הבית מעות לקנות בהם לדין אומן שנתן לו בעל הבית לצבוע לו צמר? דיל מה שמה? עד כאן לא קמה רבי מאיר במשנתנו שהוא נחשב משנה מדעת בעל הבית והרי הוא גזלן, אלא במידה דחזיל אלה גופי. בדבר הראוי לשימוש הבעל הבית עצמו, כמו צמר לצבוע לו אדום בצבעו שחור, שהוא דבר שראוי לו ללבישה. וכן בנותן עיצים לאומן לעשות לו ספסל או כיסא שראוי לישיבה, שאף בזה נחלקו בברייתא לעיל בדף קופה א' עמוד א', שבזה ודאי הוא מקפיד שיצבע כמו שאמר לו, ואם צבע בצבע אחר, הרי זה נחשב כמשנה מדעת בעל הבית. אבל בנותן מעות לשלוחו שיקנה לו חיטים שאינו צריך בהם לגופו אלא לסחורה, לא אמר, לא אומר רבי מאיר שאם קנה בהם סעורים, הרי זה נחשב משנה מדעת בעל הבית ודינו כגזלן. אלא בכל דבר שיהיה בו רווח, הוא מתרצה. וכיוון שלבסוף הותירו הסעורים, אין זה משנה מדעת בעל הבית. וצריך להיות הרווח לאמצע לרבי מאיר, כמו לרבי יהודה, ואם כן הברייתא שאמרה, שבין אם הותירו ובין אם פיחתו הכל השליח, אינה לא כרבי מאיר ולא כרבי יהודה. מכוח הקושייה הזו, רב לזר מיישב באופן אחר את סתירת הברייתות, אלא אמר רבי אלעזר, אבא רבי מאיר, שתי הברייתות, שיטת רבי מאיר. רבי מאיר אמרן, ולא קשה, מכל מקום אין סתירה בין הברייתות, משום שכאן לאכילה וכאן לסחורה. הברייתא הראשונה מדברת שציווה הוא בעל המעות לקנות לצורך אכילתו ולא לסחורה. וכיוון שהוא צריך להם לעצמו, מקפיד הוא שיקנה את המין שציווה הוא. ולכן אם קנה בהם מין אחר, הרי זה משנה מדעת בעל הבית והפחת והרווח לשליח. הברייתא השנייה מדברת שציווה הוא לקנות במעות לשם סחורה, ואינו מקפיד שיקנה דווקא את המין שאמר, אלא כל דבר שיש בו רווח. ולכן אם הותירו, אין זה משנה מדעת בעל הבית והרווח לשניהם. ואם פיחתו, פיחתו לשליח. משום שאומר לו המשלח, לתקון יש דרתיך ולא לעבותי, שלחתי אותך לתועלת ולא לקלקול. מביאה הגמרא שבארץ ישראל יקשו על תירוצו של רבי יוחנן באופן אחר, מכחו עליו במערבה, בארץ ישראל צחקו על תירוצו של רבי יוחנן. ורשי במסכת סנהדרין, בדף י"ז עמוד ב' מבאר שכאשר הגמרא נוקטת לשון זו, מכחו עליו במערבה, הכוונה היא לרבי יוסי בר חנינא שהיה המורה בארץ ישראל מגדולי תלמידי רבי יוחנן. ותמאו לרבי יוחנן. אליבא דרבי יהודה, לדעת רבי יוחנן שבייר שהברייתא השנייה סוברת שאם הותירו הותירו לאמצע, זה משום שהיא סוברת כדעת רבי יהודה, שעל אף שהוא נחשב למשנה מדעת בעל הבית מכל מקום אינו נחשב גזלן, ולכך זכה בעל המעות בחיטים, אפילו שאמר לו לקנות צהורים, עדיין יש לי תמוע. וכי מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין לבעל מעות? הרי סבור הוא שהשליח קונה אותם עבור עצמו, ואם כן אפילו שאין השליח נחשב כגזלן, מכל מקום איך יזכה בעל המעות בחיטים בלא כוונת המקנה להקנות לו אותן? וכיוון שבדעתו להקנות אותן רק לשליח, צריך להיות שגם הרווח יהיה כולו של השליח. מה שאין כן לדעת רבי אלעזר שהעמיד את הברייתא באופן שציווה הוא לקנות לסחורה, ואף לרבי מאיר אין זה נחשב משנה מדעת הבעלים, אם כן עדיין שלוחו של בעל המעות הוא וקונה מחצית השכר. כמו שתבאר הגמרא באמר לו לקנות חיטים וקנה חיטים. מתקיף לרב שמואל בר ססרתי, מקשה רב שמואל על תמיעת בני מערבה, יחי אם כן שדעת בעל החיטים להקנות החיטים לשליח ולא לבעל המעות, אפילו ציווהו לקנות חיטים וקנה חיטים, נמי לא. גם כן לא יקנה בעל המעות את החיטים. מחמת הטענה הזו, שרי מי הודיע למוכר להקנות את החיטים לבעל המעות? ומבאר רבי אבאו את מיד בני מערבה. אמר רבי אבאו, שייני חיטים וחיטים, ושליחות הקאה וידו כיד בעל הבית דמי. שונה הוא הדין איכן שציווהו לקנות חיטים וקנה חיטים, כיוון שעשה את שליחותו של בעל הבית, הרי ידו כיד בעל הבית עצמו, שרי כלל הוא בידינו, ששלוחו של אדם כמותו. וכאשר מתכוון בעל החיטים להקנות לשליח, ממילא זוכה בעל המעות מכוח שלוחו. אבל כשציווה בעל הבית לקנות צהורים וקנה השליח חיטים, שוב אינו שלוחו עוד. לכן יקשו בני מערבה שצריך שבעל החיטים יקנה לבעל המעות, ומי עוד דיו שיקנה לו. ורבי אבאו מביא ראיה ממשנה ליסוד דבריו, תהיד להביא לך ראיה, שכאשר השליח מקיים את שליחותו הרי הוא כבעל הבית, וממילא זוכה בעל הבית בחפץ, דתנן, שנינו במשנה במסכת ערך אינדף חבדלת עמוד א', אחד המקדיש נכסיו, בן אדם שהקדיש את נכסיו להקדש ואמר נכסי להקדש. ואחד המעריך את עצמו, ובן אדם שהעריך את עצמו ואמר ערכי עליי שמחויב הוא לשלם את הסכום הקצוב בתורה להקדש, לגזבר הבא למשכנו בשביל ערכו, אין לו בכסות אשתו ולא בכסות בניו, וכן לגבי המקדיש נכסיו לא חל להקדש על כסות אשתו ובניו, ולא בצבע שצבע לשמן, וגם לא בשבח שהשביח הבגד שנתן לצבע לצבוע עבור אשתו ובניו, ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן, ולא בסנדלים שקנה לאשתו ובנה, ואפילו הם חדשים שעדיין לא השתמשו בהם, אלא שקנה אותם עבורם. ומסיים רבי אבאו את רעייתו הרעתם שאין חלה הקדש ואין יכול הגזבר לגבות מהצבא, זה משום שכבר זכו בהם האישה והבנים, מאחר שהמקדיש או המעריך נתנו אותם לצבא לצבוע עבורם. וקשה, המי, מדוע זכו בהם האישה והבנים? לימה החנמי, נאמר גם כאן, מי הודיע לצבא שצובע את הבגד שיקנה את צבעו לאישה, וכן מי הודיע לסנדלר להקנות לה את הסנדלים, אלא לאו משום דאמרינא לשליחות הקאה, וידו כי יד אשתו דמי. אלא על כוחת טעם הדבר הוא, שכיוון שקונה הבעל את הדבר עבורה בשליחותה, הרי ידו כידה וממילא זוכה היא בחפץ. החנמי, גם כאן, שליחות הקאה וידו כי יד בעל הבית דמי, גם כאן לגבי הנותן מעות לשלוחו לקנות לו חיטים וקנה חיטים, הרי יד השליח כיד בעל הבית וקנה בעל המעות את החיטים. אבל רבי אבא דוחה את רעייתו של רבי אבאו מן המשנה, אמר רבי אבא לא, אין להוכיח ממשנה זו שיד השליח כיד משלחו לזכות עבורו אפילו בלא כוונת המקנה, מכך שלא חלה הקדש על הצבע והסנדלים, אלא יש לומר שטעם המשנה הוא משום שכל המקדיש נכסה ואין דעתו על כסות אשתו ובניו להקדישם, אף שלא זכו בהם עדיין, ולכן אין ההקדש חל על הצבע והסנדלים החדשים שקנה עבורם, ולא משום שידו כיד אשתו וכבר זכתה בהם. ומבואר שרבי אבא סובר כשיטת רב שמואל בר ססטטרי לאל, ואינו מקבל את הטענה מי הודיעו לבעל חיטים שיקנה חיטים לבעל מעות וכרבי יוחנן, וחולק על רבי אבאו שחיזק את תמיעת בני מערבה וסובר את טענת מי הודיעו. מתקיף לה רבי זירה, הקשה רבי זירה לרבי אבא, אין לומר שטעם המשנה שלא הוקדשו הצבע והסנדלים כיוון שאין דעתו של אדם עליהם, שהרי בכי דעתו של אדם המקדיש נכסיו על תפיליו להקדישן בכלל שער נכסיו, ודאי שאין דעתו עליהם, ומכל מקום תנן, שנינו במשנה במסרת ערכין בדף ג' עמוד ב', המקדיש את נכסיו מעלים לו תפילין, שמים את שווי התפילין שלו, ולווה המקדיש כסף כשווי התפילין ונותן אותם להקדש תמורת התפילין שלו, מכאן נוכחה שחל ההקדש על התפילין אפילו שאין דעתו עליהם להקדישן, ומה שחל עליהם ההקדש אף על פי שאין דעתו להקדישם, כותב החזון איש משום שנחשב כדברים שבלב שאינם דברים, ואין זה דברים שבליבו ובלב כל אדם. אם כן, צריך לחול ההקדש גם על הצבע והסנדלים של אשתו ובניו. אלא על כוחך, שטעם המשנה כדברי רבי אבאו, מפני שהוא שלוחם, וידו כידם, וכבר זכו בהם אשתו ובניו. קושיה על רבי אבא, תרץ את הגמרא, אמר לאבאי לרבי זירא, לעולם המקדיש נכסה ואין דעתו על כסות אשתו ובניו, וכדברי רבי אבא. ומה שתמעת בכי דעתו של אדם על תפיליו, אין, אכן כן, דעתו של אדם על תפילין להקדישן, כיוון שהמקדיש נכסיו סבר מצווה כאבדינה. מצווה אני עושה בהקדישית נכסי, בסבורו שמקיים מצווה גם בהקדישו את תפיליו, ולכן חל הקדשו אף על תפילה וצריך לבדותן. אבל, ואין דעתו של אדם על כסות אשתו ובניו להקדישם, אף שהוא סבור לעשות מצווה משום איבה, כדי שלא יבואו לסנוע אותו על שהקדיש כסות הראויה להם. מתקיף לרב הושעיה, שב רב הושעיה ומקשה על דברי רבי אבא באופן אחר. כיצד ניתן לומר שטעם המשנה הוא משום שאין דעת אדם על כסות אשתו ובניו, והלא חייבי ערכין שנו כאן? הרי שנינו באותה משנה אף את דין המעריך שאמר ערכי עליי שאין לוקחים ממנו כסות אשתו ובניו ותנן, ושנינו במשנה במסרת ערכין בדפחפה לפעמוד א' חייבי ערכין ממשכנין אותן. אדם החייב להקדש דמי ערכין הגזבר נכנס לביתו ולוקח חפצה בעל כורחו, ואם כדברי רבי אבא שתלוי הדבר בדעת המעריך וכי דעתו של אדם על עצמו למשכנו בעל כורחו, אלא ודאי כיוון שנתחייב להקדש דמי הערך שוב אין תלוי הדבר ברצונו. ובהכרח שמה ששנינו במשנה שאין הגזבר נוטל בגד וסנדלים של אשתו ובניו, משום שהם כבר זכו בהם, הוא כדברי רבי אבאו. אלא אמר רבי אבא, רבי אבא חוזר ומתקן את דבריו בביאור המשנה, כל המקדיש נכסיו נעשה כמי שיקנה להן כסות אשתו ובניו מעיקרה. הרי הוא כאילו יקנה לאשתו ובניו את כסותם מתחילה קודם שהקדיש נכסיו, ולכן אין חלה הקדש עליהם ואין יכול הגזבר לגבותם. ולעולם אין הטעם כרבי אבאו, שכיוון שהבעל עושה שליחותם ידו כידם וזוכה להם אותה שעה שקנה וצבע עבורם, אלא הרי הם עדיין של הבעל עד שעה אחת קודם שמקדיש את נכסיו, ורק אז הם זוכים בדברים הראויים להם כדי שלא יחול ההקדש עליהם. וכותב הראש, למרות שלהלכה לא קיים אלן כבני מערבה, כבני ארץ ישראל, אלא כרבי יוחנן, שאין טענת מי הודיעו, ומשום שלעולם דעת השליח לזכות עבור משלחו ולא אכפת לנו שאין בעל החיטים מתכוון להקנות לבעל המעות כיוון ששלוחו זוכה לו, מכל מקום לגבי המשנה בערכין צריכים לומר את תירוצו של רבי אבא משום טענת מי הודיעו לצבא שיקנה את הצבע לאשתו, כיוון ששם אפילו אם הבעל דעתו לזכות לאשתו ובניו, אבל אין אדם זוכה בשלו לאחר אם לא יזכה לו על ידי אחר. וביאר בפלפול לחריפתה, כיוון שהבעל נותן מעות שלו לצבא, מה שאין כן השליח נותן את מעותיו של המשלח. מביאה הגמרא ברייתא וסבורה להוכיח ממנה שלא כדעת בני מערבה. בתחילה מביאה הגמרא את הברייתא, ולאחר שהיא מפרשת אותה היא מוכיחה ממנה. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, לוקח שדה בשם חברו, אין קופין אותו למכור, ואם אמר לו על מנת, קופין אותו למכור. מברר את הגמרא, מה איכא אמר, מה הביאור בדברי הברייתא, אמר רב שישת. אך איכא אמר, כך ביאור הברייתא, לוקח שדה מחברו בשם, ריש גלות, האדם שקנה קרקע לעצמו, אלא שכדי שלא יערערו עליה אנשים לומר שהשדה שלהם, הוא אמר למוכר שהוא קונה אותה עבור הריש גלותה, ומפחד הריש גלותה ימנעו אנשים מלערער עליה, כי כיוון שיצא כל שהריש גלותה קנה את השדה, בני אדם יפחדו לערער עליה ששלהם היא, מחמת אימת הריש גלותה, וכיוון שהמוכר סבור שהוא אכן קונה אותה עבור הריש גלותה, כתב הוא את שטר המחירה עם שמו של הריש גלותה. הדין הוא שאין קופים את הריש גלותה למכור, אין בידינו לכפות את הריש גלותה לחזור ולכתוב שטר מחירה שהוא מוכר את הקרקע ללוקח, כדי שיהיה ללוקח שטר שהקרקע אכן שלו. ואם אמר לו הלוקח למוכר שהוא קונה את הקרקע רק על מנת שיחזור ויכתוב לו הריש גלות לשטר מחירה שהוא מחרה ללוקח הזה, קופים את הריש גלות למכור לכתוב לו שטר מחירה. דנה הגמרא בדברי הברייתא על פי ביורו של רב ששת, ומתוך כך מוכיחה שלא כדעת בני מערבה. אמר רחם, שנינו בברייתא לפי איך שביאר אותה רב ששת, הלוקח שדה בשם ריש גלותה, אין קופים את הריש גלותה למכור. מדייקת הגמרא מכלל, מדברי הברייתא משמע, דמיקנה כאן ילי, שאת הקרקע קנה הלוקח בעצמו, אף שהמוכר סבור היה שהלוקח הוא הריש גלותה, אלא שמשמיעה לנו הברייתא, שאף שקנה הוא את הקרקע, מכל מקום אין בידינו לכפות את הריש גלותה, לכתוב לו שטר כאילו הוא מחרה לו. אם כן, למה פליגה לבני מערבה? שמה נאמר שהתנה של הברייתא הזו חולק על בני מערבה, דאמרי, שבני מערבה אמרו לעניין הנותן מעות לשלוחו שיקנה לו שעורים וקנה לו חיטים, אמרו בני מערבה וכי מי הודיעו לבעל חיטים שיקנה חיטים לבעל הבית, ולא קנה בעל הבית את החיטים, כיוון שכוונת המוכר להקנות ללוקח שלפניו ולא לבעל המעות. ואם כן לדעתם גם כאן צריך להיות הדין, שאין הלוקח קונה את הקרקע אפילו שהוא בעל המעות, אלא הריש גלותה יקנה את הקרקע, שהרי הלוקח אמר לו שהוא קונה עבור הריש גלותה. ומכך ששנה התנה שהלוקח קנה את הקרקע, נראה שהוא סובר כשיטת רבי יוחנן לאל, שחולק על בני מערבה, וסובר רבי יוחנן שלעולם דעת המוכר להקנות לבעל המעות, והן השליח צריך להודיעו שיקנה את החיטים לבעל הבית, ולכן גם כאן הלוקח קונה את הקרקע, אף שהוא אמר למוכר שהוא קונה אותה עבור הריש גלותה. זאת כיוון שהלוקח הוא בעל המעות, ולעולם דעת המוכר להקנות למישהו בעל המעות. ונסביר זאת ביתר ביור, לאל נתבהר שהמחלוקת של רבי יוחנן ובני מערבה לעניין של יכול לקנות צהורים וקנה חיטים, רבי יוחנן סובר שלעולם דעת המוכר להקנות את המקח לבעל המעות, יהיה מי שיהיה, בין אם זה הלוקח שלפניו ובין אם הוא אינו רק שליח והמעות הוא של המשלח. ולכן אם לא היה הפסד במקח, זוכה בעל המעות במקח אף שהשליח לא הודיע למוכר שהוא קונה לאדם אחר. אבל בני מערב הסוברים שלעולם דעת המוכר להקנות ללוקח שלפניו או למי שהלוקח אומר שקונה עבורו ולא לבעל המעות, ולכן באופן ששינה מדעת משלחו, מקשים בני מערבה, מי הודיעו לבעל החיטים שיקנה את החיטים לבעל המעות, שהרי הוא סבור שהשליח קונה עבור עצמו ולא עבור משלחו. אם כן הוא הדין כאן לעניין קונה קרקע בשם הריש גלותה, שלדעת בני מערבה, כיוון שהלוקח אמר בפירוש שקונה בשביל הריש גלותה, דעת המוכר להקנות לו, ואפילו שהלוקח הוא בעל המעות, מכל מקום אין בדעת המוכר להקנות לבעל המעות, אלא למישהו סבור שהוא הלוקח, והמוכר הרי סבור שהריש גלותה הוא הלוקח. אבל לדעת רבי יוחנן, הלוקח קונה את הקרקע למרות שאמר שהוא קונה את זה עבור הריש גלותה, כיוון שהוא בעל המעות ובדעת המוכר להקנות לבעל המעות, שהרי מה לי בין לוקח בשמו והמעות של אחר ובין לוקח בשם אחר והמעות שלו. דוחה הגמרא ואומרת, אם משום מה, אם בגלל הקושייה הזו שלפי בני מערבה היה צריך להיות הדין שיקנה הריש גלותה ולא הקונה, לא קשיא, זו לא קושייה, משום שיש להעמיד את הברייתא שמדובר כגון דעודיה לבעל השדה דעודיונו לסעדי. הודיע הלוקח למוכר ולעידים שכוונתו לקנות לעצמו, ואינו רוצה שיכתבו את השטר בשם ריש גלותה, אלא בכדי שלא יצאו עליה עוררין. ולכן גם לפני בני מערבה קונה אותה הלוקח, כיוון שהודיע למוכר שהוא הלוקח. מקשה הגמרא על ביורו של רב ששת, מה הסיפה של הברייתא? אלא מה שיש להקשות הוא, אם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה, מה שנינו בה. ואם אמר לו למוכר שהוא קונה את השדה על מנת שיכתוב לו הריש גלותה שטר, קופים את ריש גלותה למכור, וקשה המי. מפני מה נכפהו על כך? ולאם הריש גלותה, יאמר להם הריש גלותה, לא יקרייכו בעינה, ולא זילותייכו בעינה. איני צריך את כבודכם שעשיתם אותי שר וחשוב להטיל אימתו על בני אדם, ואיני צריך את זלזולכם שאתם עושים כעת אותי למוכר שדות. כלומר, אני לא חפץ לכתוב שטר ללוקח, כאילו אני מוכר שדותיי, ומדוע ניתן לכפות את הדבר על ריש גלותה? אלא אמר אביי, מבאר אביי דברי הברייתא באופן אחר, אחי כאמר, כך הוא ביור דברי הברייתא, לוקח שדה בשם חברו, אדם שקנה קרקע לצורך עצמו, אלא שאמר למוכר שקונה הוא עבור הריש גלותה כדי שלא יצאו עליה עוררין, וכן כתבו בשטר שהלוקח הוא הריש גלותה, אין קופים את המוכר לחזור ולמכור זימנה אחריטי. פעם נוספת, כלומר לכתוב ללוקח שטר נוסף על שמו, שיהיה בידו לראיה נגד יורשי הריש גלותה שלא יטענו שירשו המאביהם. והטעם שאין קופים משום שלא יתנקן עם המוכר בתחילה, ואם אמר לו הלוקח למוכר, הרי אני קונה את השדה על מנת שתכתוב לי שני שטרות. אחד על שם הריש גלותה שהם יבואו מערערים לערער על השדה, אראה להם שהשדה שייכת לריש גלותה, והם יפחדו לערער, ואם יבואו יורשי הריש גלותה, אראה להם ששדה זו שלי, אז קופים את המוכר למכור לכתוב לו שטר אחר על שמו, או שרי כך יתנאי מו. ומבארת הגמרא את החידוש בדברי הברייתא לשיטת אביי, אמר מר אמר החכם, נאמר בברייתא על פי הסברו של אביי, הלוקח שדה בשם חברו אין קופים את המוכר לחזור ולמכור זימנה אחרית פעם נוספת, כלומר לכתוב ללוקח שטר נוסף על שמו, מקשה הגמרא פשיטה. ברור שכך הדין וכי משום מה נכפה הוא על כך. מתרצת הגמרא יש חידוש בדברים, מהו דתי משמע תאמר, מצי אמר לי, יכול הלוקח לומר למוכר, מידע ידעת, דענה לנפשה איש הקילנה, הרי ידעת שאני קונה את השדה לעצמי, ומה שכתבתי את השטר על שם ריש גלותה, פנחיה באלמה ודקה בעינה, חוזק והגנה באלמה, רציתי שיהיה לי בשדה להצילה מיד מהררים, וגם את זה ידעת, דזוזה בכדי לא שדינה, לא אשליך את כספי בחינם, לא אסכים שלא תהיה לי הוכחה כלל על בעלותי בשדה, ולא קניתי את השדה, אלא דעת דכתב לי שטר האחרינה, אלא על דעת שאתה המוכר תכתוב לי שטר נוסף על שמי, והרי זה כאילו התניתי עמך בפירוש, וממילא נחייב את המוכר לכתוב לו עוד שטר על שמו של הקונה. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא שהמוכר אינו מחויב לכתוב לו, משום דאמר לי, יאמר המוכר ללוקח סבור הייתי דעניינה, אבדי לך בעדי ההוא, תנאי עשית לך עם אותו הריש גלותה דזוונת לי בשמי, שאתה קונה שדה על שמו, ואחר כך הוא הריש גלותה יכתוב לך שטר האחרינה, שטר אחר על שמך, ואין זה נחשב כאילו התנית עימי על כך, וממילא המוכר לא חייב לכתוב לו שטר נוסף על שמו של הקונה. מבארת עכשיו הגמרא את החידוש בסיפה של הברייתא לשיטת אביי. בסיפה של הברייתא שנינו, ואם אמר לו הלוקח למוכר, הרי אני קונה את השדה על מנת שתכתוב לי שני שטרות, קופים את המוכר למכור, לכתוב לו שטר נוסף. גם על זה מקשה הגמרא פשיטה, פשוט שקופים את המוכר שהרי תנאים ומפורשות, שיכתוב לו שני שטרות. תרצת הגמרא לא צריך, הדין זה לא נצרח לאופן שיתנה ממש בפירוש, אלא לאופן דאמר לו לסעדי כמי דידי, אמר הקונה לעידים בפני המוכר, חזו דשטר האחרינה קבעינה. דאו לכם שחפץ אני בשטר נוסף על שמי. מהו דתי משמע תאמר שבאופן זה מצי אמר לי, יכול לומר המוכר לקונה, אמינה הייתי סבור, שטר המאח דקשקלט בשמי כאמרת, כוונתך שאינך רוצה שטר אחר מריש גלותה שקנית את הקרקע על שמו ולא ממני. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא, דאמר לי הלוקח למוכר, לאחי תרחי ואמרי לי לא עידים כמך, לכן טרחתי לומר זאת לפני העדים דווקא בפניך, משום זה מנח, אודקה בעינה. בגלל שממך אני רוצה שטר נוסף, הרי זה כאילו התניתי ממך כך במפורש, ויהיה מחויב המוכר לכתוב לו שטר נוסף. בביאה הגמרא נידון נוסף השייך למחלוקת רבי יוחנן ובני מערבה לעיל בדף קוף ב' עמוד ב', האם אומרים מי הודיעו לבעל חיטים שיקנה חיטים לבעל המאות. מספרת הגמרא רב כהנא היה אבזוזה הקיטנה, רב כהנא קנה פשטן ושילם עליו מעות והשאיר בינתיים את הפשטן ברשות המוכר. ואומר תוספות שמבינה הגמרא כעת שקנה את הפשטן במשיכה וזה נשאר בבית המוכר כפיקדון בלבד. לסוף אייקר קיטנה, לבסוף התייקר הפשטן. זבני מרוות תידה קיטנה, הלכו הבעלים הקודמים של הפשטן ומכרו את הפשטן של רב כהנא לאדם אחר לפי שער היוקר על מנת לתת את המעות לרב כהנא ולהרוויח לו. עתה לקמי דרב אמר למה היה העביד? בא רב כהנא לפני רב ושאל אותו מה אני אעשה, האם איזיל אישקל זוזאי, האם אלך ואקח את תוספת המעות ששילמו הלקוחות לפי שער היוקר עבור הפשטן שלי? או שמה מאחר והפשטן היה כל העת בבית המוכר, אם אתו לתוספת המעות, יראה הדבר, כאילו נתתי למוכר מעות וכעת אני נוטל ממנו יותר ואסור משום, ריבית מדי רבנן, אמנם מדין תורה אין איסור ריבית אלא בהלוואה, דהיינו שמלווה לו מאה על מנת שיחזיר לו 120 וכדומה, ואין ריבית בדרך מקח וממכר, אבל חכמים אסרו אופנים שונים גם במחירה, כיוון שנראה הדבר כהלוואה בריבית. כך רשי במסכת בבא מציע בדף סמך עמוד ב', ולכן חשש רב כהנא. אמר לי רב, איקי כזבני, אמרי, אי קיטנה דקהנה הוא, אם בעת שמחרו את הפשטן אמרו ללקוחות שפשטן זה של רב כהנא הוא, זה ישקול. לך קח את המאות שערי של חיים, והיא לא. אם לא אמרו ללקוחות שפשטן זה של רב כהנא הוא, אלא היו הלקוחות סבורים שהפשטן שייך למוכר, לא תשקול, אל תיקח את תוספת המעות שהם שילמו כשער היוקר, שכיוון שלא זכית במעות, הרי זה נראה כריבית שנוטל מהמוכר יותר ממה שנתן לו. תמאה הגמרא על פסק דינו של רב, כמן, כמו מסובי רב שפסק שבאים לא ידוע לקוחות שהפשטן שייך לרב כהנא, לא זכר רב כהנא במעות, ולכך אינו יכול להתלם, האם סובר הוא כבני מערב הדאמרי לאל בדף קוף ב' עמוד ב', מי הודיעו לבעל חיטים שיקנה חיטים לבעל מעות? וכשם שאין כוונת בעל החיטים להקנות את החיטים לבעל המעות אלא ללוקח שלפניו, כך גם אין כוונת לוקחי הפשטן להקנות המעות לבעל הפשטן אלא למוכר שלפניהם, ולכן לא זכר אף כהנה במעות. האם פסקו של רב ניתן כך בגלל שהוא סובר כבני מערבה? דוחה הגמרא את האפשרות הזו ואומרת, הטו מייב רב כהנה ארבע ושקיל תמני, וכי מתחילה נתן רב כהנה את המעות על מנת להיפרע אחר כך מעות, שנאמר שכיוון שנתן ארבע ועכשיו נוטל שמונה הרי זה דומה לריבית? הרי לא כך היה המעשה. רב כהנה נתן את מעותיו עבור הפשטן שלקח, ומעטה הפשטן שלו בכל מקום שהוא, וכיתנה ממילא הוא די יקר, וכשנתייקר הפשטן מעילה והוא התייקר. והבעלים הקודמים של הפשטן שמחרו לאחרים, מגזל גזלוע, גזלו זאת מרב כהנה את הפשטן שהרי אינו שלהם, ותנן, שנינו במשנה לאל בדף צד ג' עמוד ב', כל הגזלנים משלמים כשת הגזילה, וכיוון שבעלי הפשטן מחרו משנתייקר, עליהם לשלם לרב כהנה, כפי מה שהיה שווה בשעת המחירה, שישת הגזילה. ואם כן דוחה הגמרא שלא שייך כאן טענת בני מערבה, שהרי איננו צריכים שיקנו הלקוחות את המעות, שנאמר מי עוד דיאן שיקנו את המעות לרב כהנה, אלא יש לו לרב כהנה ליטול את מעותיו, כדין תשלומי גזילה שמשלמים כשעת הגזילה. אז מה טעמו של רב שאסר לקחת את התוספת, אם לא הודיעו ללקוחות שהפשטנו של רב כהנה? אומרת הגמרא אמרי, מבארת הגמרא שהמעשה היה באופן אחר, ובכך מבואר פסקו של רב. אמרו בני בית המדרש, הטעם שם במעשה של רב כהנה, אמנה הווי ולא משחי רב כהנה לקיטנה, לא קנה עדיין רב כהנה את הפשטן בקניין משיכה, כיוון שלא היה פשטן עדיין כלל ביד המוכר, אלא קנה זאת רק בתורת אמנה, כלומר שהאמין למוכר ונתן לו מעות על סמך שייתן לו לאחר זמן את הפשטן. ורב שפסק שלא ייטול רב כהנה את המעות כפי מה שנתייקרו, הלך בזה לטעמי לשיטתו. דאמר רב במסכת בבא מציע בדף סמך ג' עמוד א', עושין אמנה בפירות. מותר לאדם לתת מעות לחברו באמנה ולפסוק עמו שייתן לו את הפירות לאחר זמן לפי השער הזול של עכשיו, אפילו אם יתייקרו הפירות לאחר מכן. אבל רק אם נותן לו לבסוף את הפירות, כמו ששנינו במסכת בבא מציע בדף עין בית עמוד בית, אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער. יצא השער פוסקין, ואף על פי שאין לזה, יש לזה. דהיינו, שאף שאין למוכר עצמו, מכל מקום יכולו לקנות בשוק במעות שקיבל, שכבר הפירות מצויים ומילה נחשב הדבר, כאילו כבר זכה לוקח בפירות, אף שעדיין לא עשה בהם קניין. ואין עושין אמנה בדמים, אבל אין עושים כן בדמים שייתן לו המוכר לבסוף דמים כשווי הפירות בשער היוקר, כיוון שנראה הדבר כריבית. שנתן לו הלוקח 4 זוז ועכשיו נוטל 8 זוז. לכן פסק רב, שאם כשמכרו את הפשטן לא אמרו לקונים שהפשטן שייך לרב כהנה, לא ייטול רב כהנה את הדמים, אבל אם אמרו שהוא של רב כהנה, הרי זיקו לו את הפשטן קודם המחירה, ושוב אין זה אמנה בדמים, שהרי יקנו לו פשטן, ואחר כך כשמכרו את הפשטן, הרי הם כשליחים של רב כהנה למכור את פשטנו, ואין כאן ריבית, ולכן יכול רב כהנה לקחת את תוספת הדמים. חיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף קוף ג' עמוד א'. כל מי שנתחייב ממון לחברו הישראל וכפר בו ונשבע על שקר, הרי זה חייב לשלם לו את הקרן שכפר בו ולהוסיף עוד חומש מהקרן שכפר בו, וחייב בקורבן הנקרא אשם גזילות, שנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוקים כ' ד' וכ"ה, או מכל אשר יישבע עליו לשקר ושילם אותו בראשו וחמישיתיו יוסף עליו, ואת השמו יביא להשם איל תמים מן הצון. כך לשון הרמב"ם בהלכות גזלה ועבידה פרק זין הלכה בעת אחד הגוזל או העושק או הגונב, או שהלווהו או שהפקיד אצלו ומצא עבידה וכיחש בה, או שהייתה ביניהם שותפות ונשאר לו אצלו ממון, או שעשה לו מלאכה ולא נתן לו שכרו. כללו של דבר, כל שאילו הודה חייב לשלם בדין וכפר ונשבע, משלם קרן וחומש. במשנה שלפנינו יבואר שחלוק דין השבת גזילה שלא נשבע עליה גזלן לשקר מהשבת גזילה שנשבע עליה גזלן לשקר. שאילו הגוזל את חברו אפילו אם כפר בו אבל לא נשבע לשקר, אם חזר ועודה אינו חייב לרדוף אחרי הבעלים עד שיחזיר להם את הגזילה, אלא תהה ביד הגזלן עד שיבואו הבעלים ויתלו את שלהם. ונחלקו האחרונים בדעתו של הרמב״ם אם יש חיוב על הגזלן על כל פנים להודיע לנגזל שהוא רוצה להשיב לו את הגזילה, או שאינו חייב אפילו להודיעו. הטור פסק שחייב להודיעו כך וכך גזלתיך, ובוא ותיקח את הגזילה. אבל אם נשבע לשקר על שווה פרוטה ומעלה ועודה, חייב לרדוף אחרי הבעלים עד שיחזיר להם את הגזילה, אפילו הם במקום מרוחק, ואפילו אם צריך להוציא הוצאה מרובה בהוצאות הדרך יותר מדמי הגזילה עצמה. שנאמר לעניין נשבע לשקר, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. כמבואר במסקנת הגמרא לקמן, בדף קוף ג' עמוד ב', שמקור הדין הוא מהפסוק הזה. והיינו שהנשבע לשקר אין לו כפרת שישיב את הגזילה לנגזל. באהבה אמינה, הגמרה סברה שהוא דין בכל השבל גזילה ולא רק בנשבע לשקר. אומרת המשנה בדף קוף ג' עמוד א', הגוזל את חברו ממון השווה פרוטה ונשבע לו על שקר שלא גזלו וחזר בהודעה שגזלו, ואף שאין שבועת הדיינים אלא בטענת שתי כסף והודעה שווה פרוטה כמבואר במסכת שבועות, דף למתחת עמוד ב', משנתנו מדברת כשנשבע מעצמו ואף בשבועת עצמו כשנשבע לשקר חייב קרן, חומש ואשם. כך תוספות בדיבור המתחיל הגוזל. בעוד אומרים התוספות שאכן מדובר כאן שטענו שתי כסף והודעה לו שווה פרוטה ונשבע לשער שאינו חייב, וחזר בהודעה לו על שווה פרוטה מלבד הפרוטה הראשונה שהודעה מתחילה, או שהודעה לו על הכל חוץ משווה פרוטה ונשבע לשקר וחזר בהודעה לפרוטה שכפר מתחילה. אז אם כן אומרת המשנה, גוזל את חברו ממון השווה פרוטה ונשבע לו על שקר שלא גזלו וחזר בהודעה שגזלו, יוליכנו הגזלן אחריו את הגזילה אפילו לארץ מדי, שנאמר לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. כלומר אין לו כפרת שיחזיר את הגזילה לנגזל עצמו, ואינו יכול להביא את השמו לכפרתו עד שישיב את הגזילה לנגזל עצמו. ובפשטות כוונת המשנה לחדש שעליו להוליך את הגזילה אפילו למקום רחוק. אומר הכל אליהו שהחידוש בהולכה למדי הוא שעליו שאין הכסף נחשב שם למאומה, כלשון הפסוק בספר ישעיה פרק י' ג' פסוק י' ז', הנני מעיר עליהם את מדי אשר כסף לא יחשובו וזהב לא יחפצו בו, מכל מקום חייב הגזלן להוליך אחריו לשם אפילו רק שווה פרוטה. מוסיפה המשנה ואומרת, ומאחר וכפרתו תלויה בהשבת הגזלה ליד הנגזל, לפיכך לא ייתן את הגזלה לא לבנו של הנגזל ולא לשלוחו של הנגזל, כיוון שכל זמן שלא הגיע הגזלה לידי הנגזל אינו מתכפר. ואם תובד הגזלה בדרך לא נפטר הגזלן מחיובו, ואף גזלן שלא נשבע לשקר אינו נפטר מחיוב ההשבה על ידי מסירת הגזלה לבנו או שלוחו של הנגזל, אלא אורך דמילתא נקת התנא, שהרי גזלן שלא נשבע לשקר אינו ממהר להשיב את הגזלה אלא משאיר את הגזלה בידו עד שימצא את הנגזל, אבל בנשבע לשקר, כיוון שאין לו כפרת שיחזיר את הגזלה לנגזל, דרכו למהר לתת את הגזלה לבנו או לשלוחו. כמה שמלן שנתינתו לבנו או שלוחו אינה מועילה, כך אומר אסמה. והגמרא לקמן דף קוף דלת עמוד א' תבאר באיזה שליח מדבר את המשנה שאין מועיל לתת לו. אבל מוסיפה המשנה ואומרת, משום תקנת השווים, כדי שלא יצטרך להוציא כסף רב בהוצאות הדרך עד שיגיע למקום הנגזל, תקנו חכמים שנותן הגזלן את הגזילה לשליח בית דין ונפטר בכך מחיובו, ומשנתן הגזילה לשליח בית דין הרי הוא מביא את השמו אף קודם שהגיע הגזילה ליד הנגזל. ואילו תוספות בדיבור המתחיל אבל נותן לשליח בית דין מפרשים, שכוונת המשנה שנותן לשליח בית דין שיוליכנו לנגזל, ולעניין אחריות הדרך שאף שאינו נותנו לבנו ולשלוחו מכל מקום נותנו לשליח בית דין ואין אחריות הדרך עליו, אלא נפטר בנתינתו לשליח בית דין ויש לו כפרה מיד. אומרת המשנה, ואם מת הנגזל יחזיר הגזלן את הגזילה ליורשיו של הנגזל, ואף אחריהם יש לו לילך אפילו למדי, ואינו יכול להביא את השמות שיחזיר להם את הגזילה, שהרי יורשי הנגזל במקום אביהם הם עומדים. מבארת המשנה, אם הדין יוליכנו אחריו אפילו למדי, נאמר רק על הקרן או גם על החומש שמתחייב הנשבע לשקר והודע. גזלן שנשבע לשקר והודע ונתן לו לנגזל את הקרן את דמי הגזילה עצמה ועדיין לא נתן לו את החומש, או שמחל לו הנגזל על הקרן ולא מחל לו על החומש, או שמחל לו על זה ועל זה, על הקרן ועל החומש, חוץ מפחות משווה פרוטה בקרן, בכל אילו, כיוון שלא נשאר על הגזלן חיוב שווה פרוטה בקרן, אינו צריך להילך אחריו להשיב לו את הגזילה, אלא יבוא הנגזל ויטול ממנו, מפני שהחיוב להוליך הגזילה אחר הנגזל נאמר רק בקרן, וכשיש בו שווה פרוטה ולא בחומש. ואתה מפני שנאמר, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו, הרי שלא נאמר יתנם בלשון רבים שמשמע שהוא מוסב על הקרן והחומש, אלא נאמר יתננו בלשון יחיד, ויותר ראוי להחמיר על הקרן מאשר על החומש. כך נאמר בחידושי רבינו יונתן. שואלים התוספות, למה הוא צריכה המשנה להשמיענו כאן שאם נשאר חייב פחות משווה פרוטה בקרן אין צריך להוליך אחריו למדי? הרי שמענו זאת כבר מהרישה במשנה שאמרה, גוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו, יוליכנו אחריו אפילו למדי, משמע שבפחות משווה פרוטה אינו צריך להוליכו אחריו. הראש מתארד שברישה מדובר באופן שכל הגזלה הייתה פחות משווה פרוטה, וכאן ישמיענו שאף שבתחילה גזל יותר מפרוטה וחל עליו חיוב הולכה למדי, אם עכשיו נשאר פחות משווה פרוטה פטור מלהוליכו אחריו. רבינו יונתן מתארד שהחידוש הוא שאף שלא פרה כלום אלא מחל לו הנגזל ולא חסר בממונו כלום, מכל מקום כיוון שהחוף שנשאר הוא פחות מפרוטה אינו חייב להוליכו אחריו למדי. התוספות יום טוב מתארד שבריש היה מקום לפרש שכשגזל פחות מפרוטה אין כלל חיוב השווה לנגזל, ולכן חידשה כאן המשנה שרק אין חיוב להוליכו למדי, אבל עיקר חיוב השווה קיים גם בפחות משווה פרוטה. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם נתן לו הגזלן לנגזל את החומש ולא נתן לו את הקרן, או שמחל לו הנגזל על החומש ולא מחל לו על הקרן, או שמחל לו על זה ועל זה, על הקרן והחומש חוץ משווה פרוטה בקרן, בכל לילו, כיוון שהגזלן עדיין חייב את הקרן או שווה פרוטה ממנו, צריך להילך אחריו אפילו למדי. ואף שכבר שנינו קודם לכן שאם נשתייר מהקרן פחות משווה פרוטה, אינו צריך ללכת אחריו, וממילא שמענו שאם נשתייר מהקרן שווה פרוטה, כן צריך ללכת אחריו, מכל מקום הוא צריך להשמיענו כן, כיוון שהיה אפשר לפרש שכוונת התנא לומר, שבאופן שנשאר פחות משווה פרוטה, פשוט הוא שאינו צריך להוליכו אחריו. אבל שמה אם נשאר פרוטה, ספק הוא, אם צריך להוליכו אחריו, לכך הוא צריך התנא לומר בפירוש, שאם נשארה פרוטה, עליו להוליכה למדי. כך אומר השיטה המקובצת בשם הראש. ודווקא אם מחל על זה, ועל זה חוץ משווה פרוטה בקרן, אבל אם לא מחל לו אלא שהגזלן פרה לו את הקרן והחומש חוץ משווה פרוטה בקרן, אינו צריך ללכת אחריו, כיוון שאנחנו מחשיבים את החומש ששילם כחלק מהקרן, ונמצא ששילם את כל הקרן ולא נותר חייב אלא מהחומש. מבאר את המשנה שנשבע לשקר והודה יכול להתחייב חומש על חומשו הראשון. אם לאחר שנשבע הגזלן לשקר והודה, ונתחייב לו קרן וחומש, נתן לו לנגזל את הקרן ונשבע לו שבועת שקר על החומש שכבר נתנו לו, וחזר בהודה שעדיין לא נתן לו את החומש, הרי זה משלם חומש על חומש, חומשו של חומש, כיוון שאותו חומש שנתחייב מחמת הקרן שגזל ונשבע עליו לשקר והודה, הרי הוא נעשה כקרן, וכמו כן נעשה דין החומש הראשון כקרן לגבי זה שחייב הגזלן לא הוליכו אחרי הנגזל אפילו למדי. כך תוספות בדיבור המתחיל נתן, לקמן בדף קוף ד' עמוד א', וכל שנתחייב לשלם המון לחברו מן הדין, ולא רק בגזילה, ונשבע לשקר ועודה בו, הרי הוא חייב לשלם אותו ואת חומשו. בדין זה, שאף על כפירת החומש, חייב חומש, נדרש לקמן בדף קוף ח' עמוד א', מהפסוק וחמישיתיו יוסף עליו. התורה ריבתה חמישיות הרבה לקרן אחת. אם נתן לו את החומש הראשון ונשבע לשקר על החומש השני שנתחייב מחמת כפירתו בחומש הראשון ועודה, הרי הוא משלם לו את החומש השני שנעשה כקרן ואת חומשו של חומש שני, וכך לעולם משלם חומש על חומש, עד שיתמעט הקרן, החומש שכופר בו הגזלן ודינו עתה כקרן, ויעמוד על פחות משווה פרוטה. שאז הוא כופר בפחות משווה פרוטה, ולא חייבה התורה חומש והאשם בנשבע לשקר, אלא בכפירת שווה פרוטה. ואילו המאירי גרס במשנה עד שיתמעט החומש משווה פרוטה, והוא פירש שאין הגזלן מתחייב בחומש, אלא אם כן יש בחומש עצמו שווה פרוטה, ולא די בכך שיש בקרן שווה פרוטה. מבאר את המשנה שדינים אלו אינם רק בגזלן, אלא בכל כופר לחברו ממון שחייב לו ונשבע לשקר. ואף שהגיע לידו הממון ביתר, יש בו את כל החיובים שנאמרו בנשבע לשקר. אומרת המשנה, וכן בפיקדון שכפר בו השומר בנשבע לשקר, שנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א, נפש כי תחטא ומעלה מעל בה השם וכיחש בעמיתו, בפיקדון או בתשומת יד, תשומת יד זה הלוואה, או בגזל, או עשק את עמיתו, שכר שכיר, או מצא וידה וכיחש בה, ונשבע על שקר. בכל אלו, כיוון שכל אחד מהם חייב לשלם בדין ונשבע לשקר שאינו חייב, הרי זה משלם קרן וחומש ומביא קורבן השם לכפרתו. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף ג' עמוד א' וסיומה בדף קוף ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפילו למדי. מדייקת הגמרא את דברי המשנה, נשבע לו אם אכן חייב הוא להוליכו אחריו למדי, לא נשבע לו, לא אינו חייב להוליכו אחריו, כלומר אין חיוב על הגזלן להשיב את הגזלה לידי הנגזל, אלא באופן שכפר בה ונשבע לשקר, אבל אם לא נשבע לשקר, אינו מחויב להשיב את הגזלה ליד הנגזל, אלא תהה וידוע עד שיבוא נקלע ממנו. סבורה הגמרא כעת, שאין דין מיוחד להשיב את הגזלה לידי הנגזל בנשבע לשקר יותר מגזלן שלא נשבע לשקר, אלא אם יש דין השבה לידי הנגזל דווקא, הרי הוא מדין והשיב את הגזלה, ואף בלא נשבע לשקר כך הוא. ולכן מקשה הגמרא מני, מיהו התנא של משנתנו הסובר שחיוב השבה ליד הנגזל אינו אלא בנשבע לשקר ולא כאשר לא נשבע לשקר. הרי אין זה לא רבי טרפון ולא רבי עקיבא שנחלקו בעניין חיוב השבה לידי נגזל ולא חילקו בנשבע לשקר או לא נשבע. דתנן, שנינו במשנה במסכת יבמות דף קי"ח עמוד ב', מי שגזל אחד מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהן הוא גזל, וכל אחד מהחמישה אומר אותי גזל ותובע שיחזיר לו את הגזילה, הדין הוא שהגזלן מניח את הגזילה ביניהם בין כל החמישה, הוא מסתלק בכך מן הדין ואינו חייב לשלם לכל אחד ואחד מהם, דברי רבי טרפון. והגמרא במסכת בבא מציעא בדף ל"ז עמוד ב' מפרשת שאין הכוונה שיניחנה ביניהם ויתלנה מי שירצה, אלא אמר רב ספרא ויניח, ופירש שם רש"י שיניח הגזילה בפניהם בבית דין, ויאמר בררו של מי הוא ויטול, והגזילה יניח בידו עד שיבוא אליהו. ואילו תוספות שם מבארים שיהיה מונח ברשות בית דין ולא בידו. רבי עקיבא אומר לא זו הדרך שמוציאתו מידי אווירה של גזל ואינו נפטר מחיובו עד שישלם את דמי הגזלה לכל אחד ואחד מהחמישה. ואף רב הונא ורב יהודה הסוברים לגבי מנה לי בידך ועלה אומר איני יודע שתדון בה הגמרא לקמן בדף קי"ח עמוד א', שבריא ושם הבריא עדיף להוציא ממון מן המוחזק. כאן יכולים הם לסבור כי רבי טרפון שמניח את הגזלה ומסתלק, אפילו שכל אחד מהחמישה טוען בריא לשאותי גזל. כיוון שאפו טוען בריא, שארבעה מהם משקרים. ואין הבריא שלהם חזק כל כך נגד הבריא שלו. וכן רב נחמן ורבי יוחנן הסוברים שם שאין בריא עדיף להוציא, יכולים הם לסבור כאן כי רבי עקיבא שצריך לשלם לכל אחד ואחד. כיוון ששם הוא טוען שמה על כל הטענה. שמה אינו חייב כלום, אבל כאן הוא מודה על כל פנים שחייב מנה לאחד מהם. כך תוספות בדיבור המתחיל, דברי רבי טרפון. סבורה הגמרא, שאף בדין זה של גזל אחד מחמישה בני אדם, המחלוקת היא ביסוד דין השבת גזילה שחייבה התורה. רבי טרפון סובר שדין השבה מתקיים בכך שהגזלן מצידו לא מעכב את הגזילה בידו, ורצונו להשיבה, ולכן די שיניח את הגזילה ביניהם, אף שהוא אינו משיב לידי אחד מהם. ולו רבי עקיבא סובר שדין השבה הוא דווקא להשיב את הגזילה לידי הנגזל, ואין די בכך שאינו מעכב את הגזילה בידו, ולכן אין די שיניח הגזילה ביניהם, אלא דין השבה מחייבו ליתן לכל אחד ואחד, ובכך הרי הוא מיישיב את הגזילה לידי הנגזל. ולכך סבורה הגמרא שמחלוקתם קיימת, בין אם הגזלן נשבע לשקר, ובין אם לא נשבע לשקר. וכדי להלן, מסיימת הגמרא את קושייתה, מני, אם כן מי הוא התנא של משנתנו הסובר שאין חיוב ללכת אחרי הנגזל למדי להשיב לו את הגזילה, אלא באופן שנשבע הגזלן לשקר. היא רבי טרפון, אם זוהי שיטת רבי טרפון, הרי אף על גב די השתבה, למרות שנשבע הגזלן לשקר, אמר, רבי טרפון סובר שמניח הגזלן את הגזילה ביניהם ומסתלק, ובכך יוצא הוא ידי חובת השבה, אף שלא ישיב את הגזילה לידי הנגזל. ואם כן לשיטתו, גם אין הגזלן חייב להילך אחרי הנגזל למדי, ואפילו אם נשבע לשקר, אלא די בכך שיתרצה להשיב לנגזל את הגזילה לכשיבוא. ואילו במשנה מבואר שבנשבע לשקר חייב ללכת אחריו למדי. והיא רבי עקיבא, אם התנא של משנתנו, שסובר שאין חיוב ללכת אחרי הנגזל למדי להשיב לו את הגזילה אלא באופן שנשבע הגזלן השקר, זו שיטת רבי עקיבא. הרי אף על גב זה לא ישתבה, למרות שלא נשבע הגזלן השקר, אמר רבי עקיבא, שאינו יוצא ידי חובת השבה עד שישלם את שווי הגזילה לכל אחד ואחד מהחמישה. כיוון שלדעת רבי עקיבא אינו יוצא ידי חובת השבה עד שמשיב את הגזילה לידי הנגזל, ואם כן לשיטתו, אפילו אם הגזלן לא נשבע לשקר, חייב הוא ללכת אחרי הנגזל למדי כדי להשיב לו את הגזילה. ואילו במשנה מבואר שרק אם נשבע לשקר חייב ללכת אחריו למדי. אם כן יוצא שמשנתנו לא כרבי טרפון ולא כרבי עקיבא. חוזרת בה הגמרא כעת ממה שהייתה סבורה שהמשנה של גזל אחד מחמישה בני אדם מדברת, בין בן נשבע בין בן לא נשבע, במחלוקתם ביסוד דין השבת גזילה. חוזרת מכך הגמרא, אלא מעמידה את המשנה דווקא באופן שנשבע לשקר, ומבארת את מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא באופן אחר. תרץ את הגמרא לעולם משנתנו כשיטת רבי עקיבא היא. וכי כאמר רבי עקיבא, מה שאמר רבי עקיבא שאינו נפטר מחיובו עד שישלם את שווי הגזילה לכל אחד ואחד מהחמישה, איך די השתבה הוא דקאמר, רק באופן שקודם נשבע הגזלן לשקר שלא גזל ואחר כך הודה. אז אמר רבי עקיבא שחייב להשיב לכל אחד ואחד. וזה כמבואר במשנתנו, שרק כשנשבע לשקר חייב להוליך את הגזילה למדי. ואכן באופן שלא נשבע לשקר, מודה רבי עקיבא שמניח את הגזילה ביניהם ומסתלק. מה איתמה? מה הטעם של רבי עקיבא שבנשבע לשקר חל עליו חיוב השבה לידי הנגזל יותר מאשר אם לא נשבע לשקר? משום דאמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ד לעניין נשבע לשקר או מכל אשר ישבע עליו לשקר לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. והיינו שבנשבע לשקר אמרה תורה שאינו יוצא ידי חובת השבה אלא באשיבו ליד הנגזל. לכן צריך להוליכו למדי, וכשאינו יודע ממי גזל עליו לשלם לכל החמישה. אבל כשלא נשבע לשקר מקיים השבה, אף בלא שישיב לידו. כלומר, הגמרא חוזרת בה ממה שסברה באה והאמינה שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא היא בעצם דין השבת גזילה, ואף בלא נשבע לשקר. אלא חיוב השבה לכולי אלמה, אין צריך להשיב לידי הנגזל דווקא, וחידוש הוא שחידשה התורה לעניין נשבע לשקר שהשבתו היא דווקא לידי הנגזל. אבל גם להוקים תעזו, הגמרא עדיין סבורה שטעמו של רבי עקיבא שצריך ליתן לכל אחד ואחד הוא, לאותו חיוב ללכת אחרי הנגזל למדי, ולכך העמידה הגמרא את דברי רבי עקיבא דווקא בנשבע לשקר, שאז יש עליו את החיוב הזה. אבל במסקנת הסוגיה יבואר שהגמרא חוזרת בה גם מן הסברה הזו, שאין קשר בין החיוב ליתן לכל אחד ואחד לדין הליכה למדי. וערת הגמרא את סברת רבי טרפון לפי ההוקים תעזו, ורבי טרפון שסובר שמניח הגזלה ביניהם ומסתלק טעמו, משום דאף על גב דהשתבה, למרות שנשבע הגזלן וחל עליו חיוב להשיב את הגזלה ליד הנגזל, כמו שדרש רבי עקיבא. מכל מקום, עבוד רבנן תקנת, עשו חכמים תקנה שיפטר בהנחת הגזילה ביניהם, והראיה לכך דתניה. שנינו בברייתא לגבי הדין המבואר במשנתנו שהגוזל את חברו ונשבע לשקר חייב להוליך אחריו את הגזלה אפילו למדי. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, תקנה גדולה התקינו חכמים. הוא קורא לזה תקנה גדולה על שם שעקרו דבר מן התורה, או משום שהיה בזה צורך גדול. אם כן, רב לזר ברב צדוק אומר, תקנה גדולה התקינו חכמים שאם הייתה הוצאה של הולכת הגזילה למקומו של הנגזל יתירה על הקרן יותר משווי הגזילה עצמה, אינו צריך להוליכה אחריו, אלא משלם, דהיינו נותן קרן וחומש לבית דין, שיהיה תחת ידם עד שיבוא הנגזל ויתלנו, ומביא הגזלן את השמו קורבן השם שהתחייב בו כשנשבע לשקר, ומתכפר לו אבונו מיד, גם קודם שהגיע הגזילה ליד הנגזל. וסובר רבי טרפון שכשם שתקנו חכמים שאין צריך להוליך הגזילה למדי, הוא הדין כאשר גזל אחד מחמישה ואינו יודע מאיזה מהם, די שיניח הגזילה ביניהם ואינו צריך להשיב לכל אחד. תוספות בדיבור המתחיל לעולם סובר שלתירוץ הזה משנתנו סברה רק כרבי עקיבא, ואף שרבי טרפון גם הוא מודה שמעיקר הדין צריך להוליכה למדי ולא תקנו כן, אלא בהוצאה יתירה על הקרן, משום שבמשנתנו מבואר שהגזלן מניח את הגזילה דווקא בבית דין, ואם אינו מוצא בית דין, עליו להוליכה אחריו אפילו עם ההוצאה יתירה על הקרן. ולא רבי טרפון סובר שלעולם עם ההוצאה יתירה אינו חייב להוליכה אחריו, אלא יניחנו בידו. מבארת הגמרא מדוע רבי עקיבא לא פותרו מכוח תקנת חכמים זו, ורבי עקיבא אף הוא סובר, כי רב לזר ברבי צדוק שתקנו כן לעניין הולכה למדי, אבל לא לעניין גזל מחמישה ואינו יודע ממי גזל. משום דחי אבוד רבנן תקנת, איכן עשו חכמים תקנה לגזלן שיניח את הגזילה לבית דין? איך עד לידע למען גזלי? איכן שהגזלן יודע ממי הוא גזל, אלא שהוא אינו כאן שישיב לו? דקמהדר לממונה למרי, שהרי הוא מחזיר את הגזילה לבעליה על ידי שמניחה בבית דין, והם ישיבו את הגזילה לנגזל לאחר זמן. אבל באופן שגזל אחד מחמישה דלא ידע למען גזלי, שאין הגזלן יודע ממי גזל, דלא אדר ממונה למרי, שאם יניח את הגזילה בבית הדין, אינו משיב בכך את הגזילה לבעליה, לא אבוד רבנן תקנתא, לא עשו חכמים תקנה זו להניח הגזילה, אלא חייב להשיב הגזילה לידי הנגזל כעיקר הדין, ולכן צריך לשלם לכל אחד ואחד. לפי המבואר בברייתא של רב לזר ברבי צדוק, הרי שרק אם ההוצאה גדולה משווי הגזילה תקנו חכמים שלא יצטרך להוליך את הגזילה אחרי הנגזל, אבל במקום שההוצאה פחותה משווי הגזילה, עליו להוליכה אחרי הנגזל אפילו למדי. וכיוון שאף רבי עקיבא מודה לתקנה הזו במקום שהגזלן יודע ממי גזל, כמו באופן של משנתנו, צריך לומר שמשנתנו הסוברת כרבי עקיבא לפי התירוץ הזה, עוסקת באופן שההוצאה של הולכת הגזילה פחותה משווי הגזילה עצמה. אם כן, אפשר להעמיד את משנתנו גם כרבי טרפון, שהרי אינם חולקים כלל במקרה הזה. מסבירים התוספות בדיבור המתחיל ורבי טרפון, שרבי טרפון ורבי עקיבא חולקים בגדר תקנת חכמים זו. לרבי טרפון התקנה הייתה שלעולם אין הגזלן צריך להוציא הוצאות יתירות על שווי הגזילה, ולכן אף אם אינו מוצא בית דין קרוב, אינו צריך להוליך את הגזילה עד מדי או עד בית דין רחוק שההוצאות להגיע אליו יתירות על הקרן. ואילו לדעת רבי עקיבא, התקנה הייתה שהגזלן יכול להניח את הגזילה בבית דין, ואם אינו מוצא בית דין קרוב, עליו להוליך את הגזילה עד בית דין רחוק או עד מדי, גם אם הוצאות הדרך יהיו גדולות מהגזילה. ובמשנתנו מדובר באופן שהוצאות הדרך אפילו רק עד לבית דין יתרות על הקרן. וממילא הוא צריכה הגמרא לומר שמשנתנו מדברת כרבי עקיבא שמצריך את הגזלן להוליך את הגזילה אפילו למדי. אם כן, יוצא לפי האוקימתא הזו שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא וגזל מאחד מחמישה ואינו יודע ממי גזל היא דווקא בנשבע לשקר. בלא נשבע לשקר לכול עלמא מניח הגזלה ומסתלק. משנתנו מחייבת הליכה למדי דווקא בנשבע לשקר, זו שיטת רבי עקיבא. והמחלוקת היא, האם שתקנו חכמים כשההוצאה יתרה מהקרן הניח הגזלה בבית דין, הוא גם בגזל מחמישה או רק לעניין הולכה למדי. אבל הגמרא דוחה את האוקימתא הזו שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא בגזל אחד מחמישה מדברת דווקא כשנשבע לשקר. מתיב רבונה בר יהודה יקשה רבונה בר יהודה שנינו בברייתא. המופיעה במסכת יבמות בדף קי"ח עמוד ב', אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על אדם שלקח שקנה חפץ מאחד מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהם לקח, שלדברי הכל מניח את דמי המקח ביניהם ומסתלק, כיוון שלא עשה איסור. והפסוק, לאשר הוא לא יתננו ביום השמתו, אשר ממנו נלמד החיוב להחזיר לידי הנגזל, נאמר רק במקום שחטא והוא צריך כפרה. על מה נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא? על אדם שגזל מאחד מחמישה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהם גזל. שרבי טרפון אומר מניח דמי הגזילה ביניהם ומסתלק, ורבי עקיבא אומר, כיוון שחטא בגזילתו אין לו תקנה להיפטר מחיובו עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד. מסיים רבונה את הקושייה, ואיסל כדאי איתך אם תעלה בדעתך לפרש את מחלוקתם באופן דאישתבא, שנשבע לשקר דווקא, קשה, מה לי לקח, מה לי גזל, מה החילוק בין גזל מאחד מחמישה ונשבע שלא גזל, לבין קנה מאחד מחמישה ונשבע שלא קנה, והרי בשני המקרים הוא נשבע לשקר, ועל שבועת שקר אמרה התורה, לאשר הוא לא יתננו ביום השמתו, בין בגזל שבא לידו באיסור, בין בהלוואה או פיקדון שבאו לידיו ביתר, ולמרות שלא הוזכר בפסוק מקח, מכל מקום מבינה הגמרא שגם במקח הדין הוא כך, כך מסביר המגיד משנה. ועוד מטיב רבה, ורבה מקשה גם לדעת הסוברים שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא היא גם במקח. שנינו בברייתא, מעשה בחסיד אחד שלקח שקנה חפץ מאחד משני בני אדם ולא היה יודע מאיזה מהם לקח, וכל אחד מהם טען שלקח ממנו. ובא לפני רבי טרפון לברר את הדין, אמר לו רבי טרפון, אנח את דמי מקחך ביניהם והסתלק, ואינך חייב לשלם לכל אחד מהם. חזר אותו חסיד ובא לפני רבי עקיבא לברר את הדין, אמר לו רבי עקיבא, אין לך תקנה להיפטר מחיובך עד שתשלם את דמי המקח לכל אחד ואחד. הברייתא הזו הסוברת שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא היא גם בלוקח, חולקת על הברייתא של רבי שמעון בן אלעזר הסובר, שחולקים רבי טרפון ורבי עקיבא רק בגזלן ולא בלוקח. מסיים רבה את הקושייה, ואיסל כדאי דרך אם תעלה בדעתך לומר שמחלוקתם היא רק באופן דמשתבא, שנשבע הגזלן או הלוקח לשקר, חסיד ממשתבא בשקרה, וכי ייתכן שאדם המכונה בברייתא כחסיד יישבע לשקר? וכי תימא דמשתבא ועד הרבי חסיד, ואם תרצה לפרש את הברייתא שאותו חסיד לא היה חסיד מתחילתו, אלא נשבע לשקר ואחר כך חזר בתשובה ונעשה חסיד? והב הרי כלל הוא בידינו כל איך דאמרין על כל מקום שאמרו חכמים, מעשה בחסיד אחד, הרי זה או רב יהודה בן בבא, או רב יהודה ברבי אילאי. והרי גם רב יהודה בן בבא וגם רב יהודה ברבי אילאי חסידים דמעיקר אהבו. היו חסידים מתחילתם ובוודאי לא נשבעו מעולם לשקר. ומברייתות אלו מוכח שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא אינה בנשבע לשקר, אלא באינו נשבע לשקר. מכוח הקושיות הללו חוזרת בה הגמרא מן העוקים תעזוב ומעמידה את מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא בלא נשבע. ומבארת את טעמי מחלוקתם באופן אחר. אלא אומרת הגמרא לעולם משנתנו רבי טרפוני. שסובר בגזל מאחד מחמישה בני אדם שמניח את הגזילה ביניהם ומסתלק. ומודה רבי טרפון לרבי עקיבא איכה דאשתבא, איכן שנשבע לשקר שחייב להשיב את דמי הגזילה לכל אחד ואחד. ומחלוקתם היא רק בלא נשבע לשקר שבזה סובר רבי טרפון שמניח גזילה ביניהם ומסתלק. מה איתמה, מה הטעם של רבי טרפון שבנשבע לשקר חייב להשיב הגזילה לידי הנגזל יותר מאשר אם לא נשבע לשקר? דאמר קרא, נאמר בפסוק לגבי נשבע לשקר לאשר הוא לא יתננו ביום השמתו. אינו יוצא ידי חובת השבת שישיב את הגזילה לידי הנגזל. במשנתנו שנויה כשיטת רבי טרפון, ולכן סוברת המשנה שאיכן שנשבע הגזלן לשקר, יוליכן אחריו למדי, ובלא נשבע לשקר, אינו צריך להוליכה אחריו למדי. עכשיו מבארת הגמרא את עמו של רבי עקיבא לפי האוקימתא הזו שמדובר שלא נשבע לשקר. ורבי עקיבא, אף על גב דלא משתבא, קניס, אפילו שלא נשבע הגזלן לשקר, הרי הוא קונסול לשלם לכל אחד ואחד, כיוון שעשה איסור בגזילתו. ולכן משנתנו רבי טרפוני ולא רבי עקיבא, כי לפי רבי עקיבא, גם בלא נשבע, חייב הוא להוליכה אחריו למדי משום כנס. ומשנתנו סוברת שרק בנשבע לשקר חייב להוליכה אחריו למדי. היוצא לפי האוקימתא הזו שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא היא, בשלא נשבע, ביסוד המחלוקת הוא, האם כנסו או לא. ובנשבע לשקר לכול העלמה חייב לשלם לכל אחד ואחד, במשנתנו שיטת רבי טרפוני שלא כנסו. דוחה הגמרא גם את האוקימתא הזו. מקשה הגמרא ורבי טרפון. אם משנתנו כרבי טרפון שסובר שרק כשנשבע לשקר חייב הוא להשיב את הגזילה ליד הנגזל, מכדי, איכה דמשתבא, לא סגיה דלא הודה, הרי באופן שנשבע לשקר אי אפשר לחייבו בכפרה על שבועתו ובהשבה לידי הנגזל אם לא הודה, אלא רק באו עדים שנשבע לשקר, שהרי לא חייבה תורה את הנשבע לשקר בחומש והשם ובהשבה ליד הנגזל, אלא אם הודה בדבר. כפי שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק ז', והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את השמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר השם לו. ואם כן, שמשנתנו מדברת באופן שהודה על שבועתו ובא לצאת ידי שמיים, מה העירייה מדוע אמרה המשנה שחיובו ללכת אחרי הנגזל למדי הוא רק כשגזל ונשבע, והרי בבא לצאת ידי חובת שמיים, הרי אפילו בלא שבוע לשקר נמי, גם כן עליו לא הוליכו אחריו למדי, דתניה, כמו ששנינו בברייתא על המשנה במסכת יבמות לעניין גזל אחד מחמישה בני אדם, שלא חולקים שם רבי טרפון ורבי עקיבא, אלא לעניין עם חייב מן הדין, כאשר כל אחד תובעו ואמר, אותי גזל, ולא לעניין את צדדי שמיים. אבל מודה רבי טרפון לרבי עקיבא, בו אומר לשניים, גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע לאיזה מכם שנותן לזה מנה ולזה מנה, כיוון שכבר הודע מפי עצמו ובא לצאת ידי שמיים, ובכדי לצאת ידי שמיים, גם רבי טרפון מודה, שאינו נפטר מידי עונש עד שישלם לכל אחד ואחד. אם כן, כשם שמודה רבי טרפון שבכדי לצאת ידי שמיים חייב לשלם לכל אחד ואחד, הוא הדין לעניין הולכה למדי, אינו יוצא ידי שמיים עד שיוליכן אחריו למדי. ומדוע אומרת המשנה שרק אם נשבע לשקר והודה חייב להוליכה אחריו למדי? מאחר ודחתה הגמרא את שתי האפשרויות להעמיד את המשנה כרבי עקיבא או כרבי טרפון, חוזרת בה הגמרא ומבארת שאין כל קשר בין המשנה של גזל אחד מחמישה לבין משנתנו של יוליכן אחריו למדי. ומשנתנו היא בין רבי טרפון ובין רבי עקיבא. אלא אמר רבא, לעולם משנתנו בין רבי טרפון ובין רבי עקיבא היא. במחלוקתם לגבי הגוזל אחד מחמישה בני אדם ואינו יודע לאיזה מהם גזל, היא בין בנשבע לשקר ובין כשלא נשבע לשקר. ולעניין אם חייב מן הדין או לא, רבי עקיבא סובר שחייב מן הדין לשלם לכל אחד ואחד מהם, רבי טרפון סובר שאינו חייב מן הדין לשלם לכל אחד, אלא אם בא לצאת ידי שמיים. ואין להקשות כקושיות הגמרא לאל שמשנתנו מחייבת להוליך הגזלה למדי רק בנשבע לשקר. ואילו לרבי טרפון ורבי עקיבא יש לחייבו גם בלא נשבע לשקר. לרבי עקיבא מן הדין ולרבי טרפון בבא לצאת ידי שמיים כמו בגזל מחמישה ואינו יודע למי גזל. אין להקשות זאת כי שייני מתניתין שונה הוא הדין המבואר במשנתנו כשיודע ממי גזל, מאשר הדין של גזל מחמישה שאינו יודע ממי גזל. וכיוון דידע למען גזלי, כיוון שיודע הגזלן ממי הוא גזל, ועוד דילי, והודה לו שהוא חייב לו, אלא שאינו כאן כדי להשיב לו, אם כן כיוון די אפשר להדור עם המונה למרי, כיוון שהגזלן מזומן מיד להשיב את הגזלן הנגזל, אבל כיוון די אמר לי, הרי זה כאילו אומר לו הנגזל הגזלן, יהיו לי המעות כפיקדון בידך עד בו יהיה לך, ואין כאן חיסרון בהשבה, אלא הרי זה כאילו כבר ישיב לנגזל את הגזלה. איל כך, לכן אם נשבע הגזלן לשקר כאופן המבואר במשנתנו, אף על גב די כאמר לי הנגזל, שיהיו לי המעות בידך, מכל מקום. כאם הדבאי כפרה, היות והוא צריך כפרה על חטאו שנשבע לשקר, לא סגי, אין די לו בכך, ואינו מתכפר, אדמתי לידי, עד שתבוא הגזלה ליד הנגזל. הלא השתבע, אבל אם הוא לא נשבע לשקר, אבי גבי פיקדון, עד עתי ושקי לי. אם הוא לא נשבע לשקר, הרי זה אצלו פיקדון, עד שיבוא הנגזל ויתלנו, ולכך אינו חייב להוליכה אחריו למדי, אף בכדי לצאת ידי שמיים. מה שאין כן בגזל, מאחד מחמישה ואינו יודע למי גזל, אף אם ברצונו להשיב את הגזלה, מכל מקום אין בידו להשיבה לבעליה, כשאינו יודע מי הנגזל. ולא שייך לומר כאן, נעשה כאילו אמר לו הנגזל, יהיו לי כפיקדון בידך, שהרי אינו עומד להשיבה לו. ובזה נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא, האם חייב לשלם לכל אחד ואחד בעיקר הדין, או כדי לצאת ידי שמיים. אם כן מבואר למסקנת הדברים, שהגמרא חוזרת בה, מהסברה שאחזה בכל מהלך הסוגיה, שעד כמה שיש חיוב בגזל מחמישה לשלם לכל אחד, כך יש חיוב להוליך הגזלה למדי. חוזרת הגמרא מן הסברה הזו למסקנת הדברים וסוברת, שדין הולכת הגזילה למדי הוא מדין כפרה בנשבע לשקר ולא בעצם חיוב השבת הגזילה. וכשלא נשבע, הרי זה פיקדון ואין כאן חיסרון בהשבה. ואילו גזל מאחד מחמישה, לרבי עקיבא הוא חיוב מעיקר הדין ניתן לכל אחד ואחד. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו דף קוף ג' במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לביאור הבאי בברייתא, שאם אמר הלוקח למוכר במכירה שהוא על מנת שיכתוב לו שטר נוסף, שלא על שם ריש גלות, החייב לכתוב לו, מה נתחדש בזה? שאלה שנייה לרבה, האם מותר לפסוק עם חברו שיספק לו פירות קשר הזול במשך כל השנה ומדוע? שאלה שלישית, לדברי משנתנו הגוזל את חברו, אם מתי צריך ללכת אחריו עד שישיב לו, ואם מתי די לו להניח ואיתו לנגזל? שאלה רביעית, מה ביור דין משנתנו שיכול הגזלן לתת לשליח בית דין והתכפר לו? שאלה חמישית, מדוע אין לומר שמודה רבי טרפון שגזלן שנשבע צריך לשלם לכל אחד ואחד ואינו יכול להניח ביניהם? השאלה האחרונה לדף קוף ג' המסקנה, האם משנתנו כרבי עקיבא או כרבי טרפון, ומה הביור בה? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום החזרה, אודות אשר למד בסייעת ונשמע ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדפינו היומי דף קוף ג' במסכת בבא קמא, אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת ונשמע הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו גם במשנה היומית, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם ותהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. ויבואו למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמה בשמיים. מתחילים את הפרק הלפני האחרון של מסכת כתובות אשר בסדר אנשים, פרק י"ב משנה א'. המשנה עוסקת בדינו של בעל שהתחייב לזון את בת אשתו. אומרת המשנה, נושאת האישה ופסקה אימו כדי שיזון את ביתה שיש לה מאיש אחר למשך 5 שנים, חייב הבעל לזונה למשך 5 שנים כפי שפסקה אימו. נתגרשה ממנו והלכה וניסית לאחר בתוך אותן 5 שנים, ופסקה גם אימו עם השני כדי שיזון את ביתה 5 שנים, לא נפקע בכך חיובו של הראשון ועדיין חייב לזונה עד תום 5 שנים. לא יאמר הראשון לכשתבוא אצלי הזונה, כלומר אילו הייתה אמא נשארת תחתיי, הייתי זן אותה אל המוליך לה, לבת מזונותיה למקום שהיא אמא, למקום שהיא אמא שם, וכן לא יאמרו שניהם, הרי אנו זנין אותה כאחד, כלומר נחלוק שנינו את מזונותיה, אלא אחד זנה לגמרי, ואחד נותן לה דמי המזונות. מסכת כתובות פרק י' ב' משנה ב', המשנה ממשיכה לעסוק בשני בעלים שהתחייבו לזון את הבת, והם מבאר את המשנה מהדין עם הבת ניסית, ניסית הבת תוך הזמן שהתחייבו שני בעלי האם לזונה, הדין הוא שהבעל שלה נותן לה מזונות, והן כל אחד משני בעלי האם נותנים לה דמי מזונות. מתו בעלי האם, הדין הוא שבנותיהן של המיתים ניזונות מנכסים בני חורין ולא מנכסים משועבדים, ואילו היא, אותה הבת שפסקו לה מזונות, ניזונת אף מנכסים משועבדים, מפני שהיא נחשבת כבעלת חוב, שהרי יש לה עליהם שטר מזונות. מביאה המשנה דרך שעל ילדה ניתן להימנע מהחיובים הנזכרים. הפיקחים, כשהיו מקבלים על עצמם התחייבות כזו, היו כותבים לאישה על מנת שאזון את ביתי 5 שנים, כל זמן שאת אימי. ויש במשמעות הלשון הזו שאם ימות הבעל או תמות האישה או תתגרש, אין הבעל חייב לזון עוד את הבת. והמשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, פעמיים כי טוב. ד' באדר ראשון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי הלא הוא דף ק"ג. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור מעלה בכל מילי דמיתיו. מחר, יום רביעי, ה' באדר ראשון תשפ"ד, ונלמד את דף ק"ד במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, מלא בעזרת השם בססון ובשמחה, בשמועות טובות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיתיו מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.